כי אנחנו עוסקים במצוות כיבוד, כן, בדיבור כיבוד אביהם. נסיים כאן הפלא יועץ בעניין הזה לגבי אנשים שמדברים לא יפה להורים שלהם. בפרט אומר, אדם צריך לדבר יפה להורים, בפרט לאבי ואמו, שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שהמדבר קשות לאביו או לאמו, אפילו אם האכילם תרנגולות מפותמות, יורש גיהנום, רחמנא ליצלן. לכן, כל החרד למצוות אלוקי ישראל, יפקח עיניו על כל מין כבוד, ויותר לדבר להם בלשון כבוד, לכבוד מלך הכבוד. למה אני אומר לכבוד מלך הכבוד? זה דבר מאוד טבעי שהאדם יכבד את הוריו, הרי הוריו הביאו אותו לעולם, מאכילים אותו, משקים אותו, עושים לו רק דברים טובים. ודאי שהוא מצווה לכבד, הוא לא צריך ללמוד את זה בעשרת הדיברות. כל אדם מבין שמי שעושה לך טובה, אתה צריך להחזיר לו טובה. אז הוא אומר, אני מכבד את הוריי בגלל שהם עשו לי טובות, לכן אני מכבד אותם. זה לגיטימי הדבר הזה. ובאמת, הגמרא מסכת קידושין, כשהיא מביאה דוגמאות של כיבוד אביהם, היא מביאה דווקא דוגמאות מגויים. מאחד שהיה באשקלון, שלא רצה להעיר את אביו, והציעו לו הצעה ממונית גדולה, והוא אמר, אני לא מוכן אפילו להרוויח כל עונש שבעולם, רק לא להעיר את אבא, אני מכבד את האבא שלי, אני לא רוצה להעיר אותו. לא יודע אם רוצה לכם פעם להעיר את האבא שלכם. לא נראה שהייתם תינוקות, ירתם אותו בלילה, זה משהו אחר. הוא אומר, אני מכבד את ההורים שלי. כי אין לך דבר יותר הגיוני מלכבד את ההורים, כי באמת צריך לכבד אותם. ואומות העולם באמת הולכים לפי ההיגיון, אבל בישראל המצווה לכבד את ההורים זה לא רק בגלל שזה מוסרי מאוד לכבד את ההורים. אלא בישראל אנחנו מכבדים כי האלוקים מצווה עלינו לכבד את ההורים. זה כבר דין אחר לגמרי. כי לפעמים יש הורים לא נחמדים כל כך. שהם מציקים לאדם. ומרגיזים את הילדים. ועושים להם... הורים קשים קצת. יש גם הורים קשים. אז אדם יגיד, מתי אני אכבד אותו? כשהוא רך אליי, והוא טוב אליי, ומיטיב איתי. אבל כשהוא לא כזה, אז אני אעשה מידה כנגד מידה. הוא מודד לי ככה, אני מודד לו ככה. באה התורה ואומרת, לא. למרות שיש הורים קשים, ושיש סיבות למה לא לכבד אותם, למרות הכל, צריכים לכבד אותם. והיא מביאה דוגמאות שונות ומשונות על אנשים, על הורים, שהם באמת מביישים את הילדים שלהם, ובכל זאת, אחד לוקח את הכסף של הבן, זורק אותו לים, ובכל זאת צריך לכבד אותם. אפילו מסופר שם על רב אחד שהיה בבבל, ואימא שלו נעשתה שוטה, השתגעה. האימא שלו. קורה גם דבר כזה, אנשים יוצאים מדעתה. והיא הייתה אישה מאוד סקנה, והיא באה אליו ואומרת לו, האימא אומרת לו, אני רוצה להתחתן. אישה בת 80, 90. עם מי? בחור בן 20. תביא לי בחור צעיר. אל תגזימי, אימא. יש גבול. אבל פתאום הוא הבחין, שהשתפשה עליה דעתה. תקנה לי בגדים, תקנה לי תכשיטים, תקנה לי זה, כאילו היא בחורה צעירה. הוא לא ידע מה לעשות, היא מבקשת ממנו דברים לא רציונליים, לא הגיוניים. קורה דבר כזה. אבל מצד שני, זה לכבד את האמא. מצד שני, השתפשה דעתה. אז איך מתמודדים עם מציאות מורכבת כזאת? זה לא פשוט, והגמרא דנה בזה בסוף, הוא אמר, אין לי פתרון. אני רואה שהיא כל הזמן דורשת ממני דברים בלתי רציונליים, ואז הוא החליט לברוח. למה? שהוא לא מסוגל לעמוד בבקשות שלה. הוא ברח לאן? לארץ ישראל. אומר לי, רב זרע, אם אני טועה. הוא בא ופתאום מודיעים לו, האמא שלך רודפת אחריך. היא באה אחריך. הוא יעשה, ללכת לקראתה, לא ללכת לקראתה, התלבא, הלך לרבי יוחנן, בא לרבי יוחנן, אומר לו, מה אני אעשה, מה, מציאות כזאת מורכבת וקשה, כיבוד אביה מצד אחד, זה מורכבות כזאת. ובסופו של דבר, רבי יוחנן אומר לו, אני לא יודע מה לעשות. למה? כי לא, אין לי הורים. דיברנו על זה שהאימא שלו מתה כשהוא נולד, ואבא שלו מת כשהיא הייתה בהיריון. אז הוא לא ראה אף פעם הורים, הוא לא התמודד עם המצווה הכי קשה שיש, זה לכבד את ההורים. הוא אומר, זה מה, התמודדות כזאת. בסוף, הוא מודיעים לו, אתה יודע מה, האימא שלך נפטרה בדרך. אז הוא לא יודע איך להתמודד עם זה. לא, אני אומר, את הגמרא למה מביאה את הדברים האלה? היא מביאה את זה לספר לנו כמה המצווה הזאת לא פשוטה. היא פשוטה כשהכל בסדר. והיא באמת דורשת המון כוחות, המון מאמץ, המון תבונה והמון חוכמה כיצד לקיים כשהיחסים הם לא בדיוק במצב שפיר. יש לנו